יישר כוח באמת לעושים ולמעשים. בלימוד ובתפילה לרפואתה של ענת, את מלכה. הקדוש ברוך הוא ישלח בעזרת השם רפואה שלמה. בתוך כל החולים, כל הפצועים, בתוך כל הפצעים שכולנו צריכים באמת להירפא מהם היום, רפואה שלמה וגאולה שלמה במהרה. יהיה הלימוד הזה גם כולו מוקדש לרפואתה השלמה והחלמה השלמה. קבענו גם שהעיסוק בשעות האלה שבהם התרכזנו ביחד בענייני לימוד לרפואה יהיה בענייני תפילה. האמת לאמיתה, זאת גם הסיבה שאני הפעם לא אעסוק בסדר שלנו במסכת אבות, ונשוב בעזרת השם לעסוק בסדר הרגיל, אחרוג לענייני התפילה כפי שקבענו היום. תפילה היא מהדברים הצריכים חיזוק. וכשמעיינים מסתבר שיסוד התפילה, אולי התפילה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, מיד יובן למה אני אומר התפילה הראשונה, נמצא אצלנו בפרשה שלנו אצל פנחס. הגמרא אומרת במסכת ברכות, בגמרא הידועה של תפילות כנגד אבות תקנום, תפילות אבות תקנום או תפילות כנגד תמידים תקנום, אז הגמרא אומרת בדף כבב, תניא קבתי ורבי יוסי ברב חנינה, שאמר שתפילות אבות תקנום, אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. שלא נתבלבל, את המקום אשר עמד שם את פני השם, זה לא כמו שחושבים בפעם הראשונה ככה במהירות, וישכם אברהם בבוקר של העקדה. זה וישכם אברהם בבוקר לא של העקדה, וישכם אברהם בבוקר של אחרי מהפכת סדום. סדום עולה כולה כאשן, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. נו, איפה רואים פה תפילה? ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה. ויעמוד פנחס ויפלל. אז הוא יתפלל שם. ואם הוא יתפלל שם, ותעצר המגיפה. וכך לומדים אחרי זה, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית. תפילת שחרית היא תפילת העמידה שנאמר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, והתפילה כעמידה יסודה אצל פנחס בן אלעזר בן אהרון, שאצל פנחס נאמר ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה. טוב, פנחס גורם לעצירת המגיפה בפרשה שלנו. סתם דבר שמחייב הבנה, נראה אם נצליח עוד להיכנס אליו קצת, פרשת בלק מסתיימת בפנחס בעצם. כלומר, עניין המגיפה והעצירה ופנחס בן אלעזר זה בתוך הפרשה שלנו. הוא גורם לעצירת המגיפה, אבל כשאנחנו קוראים את הפסוקים אצלנו בפרשה, יש פה הכל חוץ מתפילה. איך הגיעו פה לתפילה? וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, כך נקרא בפרשה. ותקרן על העם לזבחי אלוהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם ואוקע אותם, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד, והנה פנחס. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העידה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגיפה מעל בני ישראל. באמת, אין נקרא יוצא מדי פשוטו, יש כאן רמז בתפילה בכלל. איך נעצרה המגיפה? אם נשאל השואל עכשיו בעקבות הפסוקים, כיצד עצר פנחס את המגיפה? התשובה היא שהוא לקח והרג את זמרי בן סלו ואת כוסבי בצור. עדיין לא מופיעים בשמותיהם, אבל זה כתוב פשוט. ויער פנחס, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותיעצר המגיפה מעל בני ישראל. והיו המיתים במגיפה 24, והיא נעצרה. ואז פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הפרשה הבאה, השיב את חמתי בקנאו את קנאתי בתוכם. אז יש קנאה, יש קנאות, יש רומח, יש הכל. יש אולי ויעקב מתוך העדה, התחברות עם כל העדה, יש פנייה אל משה. אין כאן רמז לתפילה. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. גם השכר לא קשור לתפילה, השכר קשור לכהונה. תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. שם איש ישראל עמוקה ושם האישה עמוקה. לא מוזכרת פה בכלל תפילה. הפסוק ויעמוד פנחס ויפלל הוא פסוק אצל דוד המלך בתהילים. הוא לא בפרשה שלנו. שם יש פרק קופב, שבפרק הזה יש תיאור של מה שקורה במדבר. וכל פסוק שם מחייב למידה, כי דוד המלך לוקח את הדברים שקורים במדבר וחוזר עליהם היסטורית. אז הוא מתאר לפני כן את חטא המרגלים. ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. אז דוד המלך אמר, היסוד הוא אי האמונה. ויירגנו ואוהליהם לא שמעו בכל השם, ויישא ידו להם להפיל אותם בגויים. אבל בכל המקומות דוד המלך מתאר מה קרה היסטורית. אז נכון, במקום לדבר על קורח הוא מדבר על דתן ואבירם, אבל זה מה שקרה. פתאום הוא אומר כך, ויצמדו לבעל פאור, ויאכלו זבחי מתים, בסדר, ויכעיסו במעלליהם, ותפרוץ בם מגיפה. ויעמוד פנחס ויפלל ותיעצר המגיפה. והאמת שעד שאנחנו שואלים על דוד, באמת הפרשנים אומרים ויעמוד פנחס ויפלל בפושטות, ויעמוד פנחס ויפלל, אומר המצודה דוד, אני בכוונה קורא אותו כי זה הפשט הפשוט כאן, קם מתוך העדה ועשה דין ומשפט בזמרי ויפלל פלילים, ועל ידי זה נעצרה המגיפה. זה פשט. מכאן תפילה? איפה זה מופיע פה בכלל? אז אפשר להבין את יסוד המילה, צריך להבין איך הקשר בין תפילה לפלילים, אבל עוד לפני כן אני צריך להבין מה רוצים פה. כיצד הגיעו אצל פנחס ליסוד התפילה, שבו על ידי תפילה נעצרת המגיפה? המגיפה היא מגיפת הפאור, והתפילה אמורה להיות זו שעוצרת את זה. והתפילה של ויעמוד פנחס ויפלל היא זו שממנה לומדים שאין עמידה אל התפילה. וגם כשנבין את זה נצטרך להמשיך ולשאול עוד. מה לזה ולסיפור של אברהם אבינו? כיצד הדמיון? אברהם אבינו אחרי מהפכת סדום קורץ לו, הייתי אומר, תהליך בדיוק הפוך. אברהם אבינו בא ומתפלל על האנשים הכי חוטאים. אברהם אבינו מתפלל כפשוטו. הוא אומר והוא מבקש, וחלילה לך, שופט כל הארץ לא יעשה משפט, אולי עם מצעון, ועוד ועוד ועוד, עד שהוא מגיע לעשרה. אחרי שהוא מתפלל, והוא משכים בבוקר, והוא רואה שבעצם התפילה כביכול, לא כביכול, כך נראה על פניו, לא הועילה בכלל. הוא רואה את סדום, והכל כמהפכת אש, גופרית, הכל השען, כיתור הכבשן. וכשהוא רואה את כיתור הכבשן והמשבר הנורא הזה, כתוב הישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. וכנראה שהוא מתפלל שם איזושהי תפילה מעין התפילה שפנחס, אני עדיין לא מבין איך לומדים את זה, התפלל כשנעצרה המגיפה. אולי מאברהם נבין את פנחס, אבל משהו פה מחייב הבנה בכל המערך. יונתן בן עוזיאל מתרגם, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה, וקם פנחס וצלי. טוב, ברור, כמו שחז"ל מלמדים אותנו. אבל מאיפה? מכל הדברים, בגמרא במסכת סנהדרין, שם בשני מקומות, הראשון מהם בדף מ"ד, הגמרא לומדת כך. ויעמוד פנחס ויפלל, ותיעצר המגיפה, ואמר רבי אלעזר, ויתפלל לא נאמר, אלא ויפלל, מלמד שעשה פלילות עם קונו. מלמד שעשה פלילות עם קונו. רואים מה שעשו פה? מלמד שעשה דין. זה נורא והיום. הפשטנים הסבירו לנו בתהילים ויפלל שעשה דין עם זמרי. ואם עכשיו חז"ל ואומרים לנו באמת ויפלל, אין הפשט תם תפילה, אלא הפשט הוא פלילים, דין ומשפט. אבל מה פירוש ויעמוד פנחס ויפלל? עשה פלילות עם קונו. איך? בא וחבטן לפני המקום, את זמרי ואת כוסבי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, על אילו יפלו 24,000 מישראל? שנאמר, ויהיו המתים במגיפה 24,000. זה כבר בכלל מחייב הבנה. כלומר, באמת ויפלל זה לעשות דין. אבל עם מי הוא עשה דין? מלמד שעשה פלילות עם קונו. וכנראה שזה יסוד העמידה. העמידה היא שאני עומד על דברי עד הסוף. ויעמוד פנחס ויפלל, ואין עמידה אלא תפילה. יש שלוש תפילות. אברהם תיקן את תפילת העמידה, לא השיחה, לא הפגיעה ויפגע במקום של יעקב, אלא העמידה. נדמה לי שצריך להבין את פרשת פנחס, את המעשה של פנחס מול פאור, את עצירת המגיפה טוב, כדי לתפוס עוד יותר טוב את מושג התפילה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן לוקח רומח בידו. והחרב הזאת, שאנחנו רואים אותה בפשטות כחרב של ממש, עם כל הפירוט, וידקור אל קובתה, הרי אנחנו מביאים את זה בלימוד, איך הוא מדייק בדיוק אותו ואותה כדי להראות שהוא עשה דין נכון. זאת לא הפעם הראשונה שחרב נחשבת אצלנו גם לתפילה. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אומר יעקב. בחרבי ובקשתי, כפשוטו זה כפשוטו, בחרב ובקשת. וחז"ל לימדו אותנו, אשר לקחתי מיד האמורי בצלותי ובבאותי. חרב, פלילים, דין ברשעים, אי אפשר להוציא מקרא מידי פשוטו. פנחס עשה דין בזמרי. מה לזה ולתפילה אל הקדוש ברוך הוא? כשיעקב מתאר שהוא לקח את שכם מיד האמורי בחרבי ובקשתי, הרמב"ן מתאר שם באריכות דברים מופלאים על ספר מלחמות בני יעקב, על המלחמות שיעקב מנהל, ועל החרב ועל הקשת, כפשוטו, איך חגר כלי מלחמה. אז למה זה נעשה החרב עצמה לתפילה? מה הרעיון? לפני שנענה בעוד פעם אחת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן משתמש בחרב. זאת החרב שאסורה לכהן. זאת החרב שכהונת פנחס בן אלעזר ככה מגיעה בצורה מוזרה קצת, דרך החרב, דרך הרומח. פנחס בן אלעזר לא גומר את החשבון כאן. עוד שתי פרשיות בפרשת מטות, נגיע למלחמה במדיין. צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור. אני רוצה לטעון שכל הסוגיה מתחילה מעניין הפאור. עוד מעט נחזור לשם, בעזרת השם. וכיוון שהכל שם בפאור, צריך עכשיו להרוג את המדיינים, נקום נקמת בני ישראל, נקום נקמת השם, מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. משה רבינו מקבל אחר כך חזרה את פקודי החיל, אבל הוא קוצף עליהם קצף גדול, ויקצוף משה על פקודי החיל, ויאמר אחי ייתם כל נקבה. הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור, ותהי המגיפה בעדת השם. כן, פסוק מפורש מסביר את יסוד המגיפה. יסוד המגיפה הוא בנות מדיין, יסוד המגיפה הוא ההצעה הנבזית של בלעם הרשע, אלוהיהם של אלו שונא זימהו, והם מושיבים זונות, עוד מעט נגיע לפרשה הזאת כדי להבין את יסוד התפילה שפנחס בא מולה, כי פנחס הוא האנטיטזה של זה, ומזה בא יסוד התפילה, נגיע לזה עוד מעט. ולכן צריך עכשיו ללכת ולהרוג את מי שנשארו שם, הן הנה היו בדבר. מגיעים וצובעים על מדיין כאשר ציווה השם, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. כל זה לפני הקצף. את מי הרגו? את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע. מה עשו איתם? הרגו. איך הרגו? קודם כל, מה זה מעניין? ושנית, מה הפכנו פתאום למומחים לצורות הרג? הרגו, די, נגמר. חכו. חמשת מלכי מדיין, את כל אלה הרגו. ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. זה משברך מיוחד. את בלעם בן באור הרגו בחרב. זה בלעם בן באור, הוא איש הדיבור, הוא איש הנבואה. הוא השתמש אגב בחרב פעם, אבל לא הלך לו, כי לא היה לו חרב. ממתי יש לו חרבות? הוא אדם מיוחד. לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. כך הוא אמר לאתון. לו. אבל אין לי. את בלעם בן באור הרגו בחרב, מתרגם יונתן בן עוזיאל על התורה, וצריך לשמוע אותו היטב. כדאי לראות אותו בפנים אחר כך, זה יונתן ארוך מאוד. ואת מלכי מדייני הרגו על חלליהם. אני נדלג על ההתחלה, כי התרגום הוא פשוט, את אבי ואת רקם ואת צור, יונתן בן עוזיאל מוסיף, הוא בלק, כוסבי בצור, ואת חור ויד רבע. ויד בלעם בר באור, נקשיב עכשיו טוב, זה אף לבפלא. ויד בלעם בר באור קטלו בסייפה, והבה כיוון דחמה בלעם חייבה, כשראה בלעם החייב, בלעם הרשע, יד פנחס כהנה. זה הלך עם פנחס. עוד פעם פנחס הכהן הגדול עם חרבות. כל העסק הולך עם חרבות. כדחמה בלעם חייבה יד פנחס כהנה, רדיף מן בתרוי. התחיל לברוח ממנו, ברח. עבד מילתא דקוס מין, זה התרגום המיוחס ליונת בן עוזיאל. עבד מילתא דקוס מין, עשה אפס קסם, ופרח באוויר שמיה. עשה איזה קסם והתחיל לפרוח באוויר. מיד, מיד, אידקר פנחס, שמע רבה, הזכיר פנחס שם הגדול, שמע רבה וקדישה, הוא פרח בטרוי. ספילה פלוי. עכשיו זאת מלחמת אוויר. מלחמת הקרקע עוברת למעלה, בלעם עושה קסם באף ל-X אלף רגל, פנחס אומר מיד שם הגדול והקדוש וטס אחריו, ועכשיו תראו איך המלחמה. ואח די בראשי תפס אותו בראש, ואח די, קודם כל גוד אחית, דבר ראשון הוריד אותו למטה. אני אקבע את כללי המגרש במלחמה. הוא יכול להילחם גם בתנועה, אבל קודם כל מורידים למטה. שלף סייפה ובא למקטלי. הוציא את החרב, פנחס, ורצה להרוג אותו. פתח פומי במילי תחנונים. הרשע הזה עכשיו מתחיל לדבר ככה, תחנו. ואמר לפנחס, אם תקיים ית נפשי, אם אתה משאיר אותי, משתבנה לך דכל יומין דאנה קיים, לית אנה מלטת ית אמך. חייבות. מהיום ואילך אני יותר לא מקלל. גמרנו, זה עסק שאני לא מבין, לא משתלם, גמרנו, די. אני ואמר לינה ואמר לו, הלו אנטו לבן הרמה. הלו אתה הוא לבן הרמי. אני בלעם. אתה לבן הארמי, אתה לא בלעם אתה. אתה לבן הארמי. דבית למי שצי היית יעקב אבונן, שרצית לגמור את יעקב אבינו, ונחתת למצרים בגין למובדה זרה, וגרמת לו שירד למצרים כדי שיובד זרו. ארמי עובד אביו וירד מצרימה. ומן בתר דנפקו ממצרים, ואחרי שיצאו ממצרים גרית בהון עמלק רשיעה. או, כל המשברך עם זה, הכל בלעם? כשיצאו ממצרים גירית בהם את עמלק הרשע. וכדון התגרת, התגרה למילות יתון. כשלא הלך עם עמלק, אז עכשיו אתה התגרת בעצמך לקלל. וכיוון דחמית דלא אהניין עובדך ולא קבל מימרדה השם מנך, כשראית ששום דבר לא עוזר והקדוש ברוך הוא לא מקבל את הכל, המליכת מלכה בישה ית בלק, המלכת את המלך הרע הזה, את הבלק הזה, למוקמה ית בנתי בפרשת אורחתה, להעמיד את בנותיו בפרשת הדרכים, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות, למתאי היתון, להטעות אותנו בזנות, להזנות אותנו, ונפולו בגין כן מנהון 24,000, ואז נפלו מישראל 24,000, בגין כן לית אפשר טוב למקיימה ית נפשך. הבקשה נדחתה, ומיד שלף סייפה מנטיאקה וקטלי. כל זה כתוב במילים, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. כך מתורגם ביונתן בן עוזיאל בפרשה. מה קורה פה בפרשה? איך לוקח דוד המלך את הפרשה ועומד ויעמוד פנחס ויפלל? מה שפנחס עשה היה להתפלל, ויתפלל לא נאמר אלא ויפלל, מלמד שעשה פלילות עם קונו. בא וחוותן בקרקע אמר, בגלל אלו ימותו 24,000 בישראל. מה פשוט בגלל אלו? כן, כל ישראל הריבים זה בזה. מה הוא אומר? הוא הורג את בלעם בחרב, הוא הורג את זמרי ואת כוסבי, וממנו לומדים את יסוד התפילה שעוצרת את המגיפה, את הכוח להתפלל ולעצור את המגיפה. הרי על מה אנחנו מדברים היום? על תפילה שעוצרת מגיפות, על איך עוצרים את המגיפה. אני חושב שבשביל להבין את זה חייבים לתפוס את מעשה הפאור. לעניות דעתי, הפרשה הזאת מלמדת את המושג תפילה במובן הכי עמוק שלה, אבל מהמצב ההפוך בדיוק, מהמצב הכי תמה, מהמצב הכי רחוק שיש. אין לך תפילה זרה, אין לך עבודה זרה של דביקות גדולה יותר מדביקות הפאות. עם ישראל מגיע למדרגות כאלה של ויצמד ישראל לבעל פאות. היזבחו לאלוהיהם. מה בדיוק היה שם? צריך הרי להבין את הפרשה הזאת. מה הפרשה מתארת? היא מתארת הפקרות? היא מתארת זנות? או היא מתארת איזו דתיות אחרת? כשישאלו אתך מה קורה בשיטים עם מואב, מה היה שם? עם ישראל מה? הלך לעבודה זרה נוראית ונצמד לבעל פאור, או טעה אחרי זונות מואביות ומדייניות? מה הסיפור? הושע הנביא מתאר את זה נורא. הושע הנביא מתאר את מעשה הפאור בפסוק נורא. וינזרו לבושת. אתם שומעים ביטוי? וינזרו לבושת. אם יש שתי מילים הפוכות אחת מן השנייה, זה נזירות ובושת. מה שהתרחש במעשה הפאור זה נזירות לבושת. חז"ל מתארים בגמרא בסנהדרין, באותה גמרא שרש"י מבקש בפרשה שלנו שנלמד אותה. רש"י אומר, לך יעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. רש"י מסביר, לך יעצך, זה לא קשור לאחרית הימים. לך יעצך שבלעם נתן לו עיצה, אמר לו, לא הלך לי כל הניסיונות לקלל, יש לי עיצה מה לעשות. אלוהיהם של אילו שונא זימהו. ורש"י אומר, מביא את הדרשה, את הגמרא מעט, ואומר וכולי. ואחרי זה, ועכשיו אני גם אגיד לך מה יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הרמב"ן קורא אחרת, פרשנים קוראים אחרת, אבל כך רש"י לומד. מה כתוב שם בגמרא לגבי אלוהיהם של אילו שונא זימהו? אז הכתוב הוא כך, כדאי ללמוד את זה בפנים, כי מתוך זה נוכל להבין את עומק המושג הזה של ההיפלל של אברהם, של פנחס. הנני הולך לעמי לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך וכו' וכו' וכו'. גמרא בסנהדרין בדף קו"ף. אמר לו בלעם לבלק, אלוהיהם של אלו שונא זימהו, והם מתאבים לכלי פשתן. אנחנו חורגים לגמרי מנושא התפילה, נגיע אליו בסוף שוב. אלוהיהם של אלו שונא זימהו, והם מתאבים לכלי פשתן. בוא ואשיעך עיצה. הם רוצים לקנות כלי פשתן. יושב עם ישראל בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, והאווירה היא אווירה של פסטורליה. זאת המעצמה הכי חזקה במזרח התיכון החדש שנוצר בזמן האחרון. היא כבר חיסלה את סיחון ואת אוג. כולם מפחדים ממנה. ארנון, גבול ארנון, ויש שירים, ואז ישיר ישראל. עוד לא נכנסו פנימה, אבל האווירה כבר שלווה. והרגעים האלה הם רגעים מאוד מסוכנים. האווירה, השלווה, הנינוחות, עוד לא נמצאים מעבר לירדן יריחו בצד השני, בצד הפנימי, אבל כבר כאילו, שתי אצבעות משם. כל כך קרובים, ממש מריחים כבר את ירושלים. אבל עדיין האווירה המדיינית מסתובבת. אלוהיהם של אילו שונא זימהו והם מתאבים לכלי פשתן. בוא באשיעך עצה. עשה להם קלעים, אוהלים. זה, אתם תראו בהמשך, זה קניון. זה שוק גדול, גדול, גדול. זה לא סתם קניון, זה מגה קניון, זה ענק. ויושב בהן זונות. זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. זקנה מבחוץ, כלומר מבוגרת יותר, וילדה מבפנים. ימכרו להן כלי פשתן, הן עומדות ומציעות את מרכולתן. עשה להן כלאים מהר שלג עד בית הישימות. והושיב בהם זונות, זה קינה מבחוץ וירדה מבפנים. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים, אתם רואים מתי זה עובד? בשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק. זה אפשר רק אחרי המלחמה. להרבות מואב מעבר לירדן יריחו. הדליפו ככה בחדשות שבלק הזמין איזה בלעם קוסם לקלל. הפרשנים התייחסו לזה בציניקניות מרובה. זה לא רציני. בדיבורים. גמרו את האפשרויות שלהם להילחם. עם חזק עושה שלום. עכשיו הם חזקים. והם נמצאים פה עכשיו. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלי פשתן? אתה בטח רוצה לקנות איזה כלי פשתן. זקנה אומרת לו בשווה סכום X, וילדה, זאת שנמצאת קצת בפנים, אומרת לו בפחות. וזה שתיים ושלוש פעמים. פעם, אחרי זה הוא בא עוד פעם והוא כבר מכיר פה. הפעם השלישית הוא כבר בכלל על הבית. אחר כך אומרת לו, הילדה כבר, הוא כבר בפנים. הוא לא בכניסה, הוא כבר בחדרים שמבינים יותר פה. אחר כך אומרת לו, הרי את כבן בית. שב. ברוב לעצמך. אני צריכה להגיד לך, אתה מכיר פה כבר את הכל. תסתובב, תיקח. וצרצורי של יין המוני מונח אצלה. יש לה בקבוק של יין המוני. זה אגב פלאי פלאות. זונה מואביה מוכרת יין המוני. אתם זוכרים מאיפה הם באו המואב והאבון? איזה שילוב מעניין הקואליציה הזאת. וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה. עכשיו זה עוד יותר נפלא. היא כבר מציעה לו יין. ההמשך ברור לגמרי. אבל כתוב פה פילט פלויים עכשיו. ועדיין לא נאסר יין של נוכרים. אתם שומעים? הוא הולך לזנות. הולכת להיות פה הנפילה הכי נוראית עם גויה מואביה. אבל הוא בודק אם על היין יש הכשר של הבדם. ועדיין לא נאסר יין של נוכרי. משום בנותיהם. צריך להקפיד. זה כל תורת הנפש ביחד. הוא זוכר מהבית שלא נוגעים ביין בלי לבדוק אם יש לזה עצר. הוא לא יעיז לגעת ביין כזה. פסטליש. הוא כבר פעם עם המואביה. אמרה לו רצונך שתשתה כוס של יין? נו, אופס. וחי? כיוון ששתה בער בו. אמר לה... השמי לי, כבר תובע אותה לעבורה. הוציאה יראתה מתוך חיקה. תראו את הזנות. הוציאה יראתה מתוך חיקה. היא מוציאה מתוך חיקה את הפסל, את הפאות, את הדמות. אמרה לו, אבות לזה. אמר לה, הלא יהודי אני! יין, עם הכשר, הוא כבר שם, היא מוציאה את היראה, והוא צועק, אבל אני יהודי, תתביישי! אמרה לו, וזאת מילת הקוד. ומה אכפת לך? עברית של היום זה מה אכפת לך?
וזה מאוד משמעותי, החינוק. תשתחרר מהלחץ שלך. די כבר עם המתח הזה. שתתתי לך כוס יין, בדקת את ההך שלו. אתה שם לב, איפה אתה? אתה עוד מה? אתה לא יצאת מזו. עכשיו אני אומרת לך, עבוד הזה, אתה היית כבר בזונאי בויה. אין זה מה, אני מבקש ממך. והלא יהודי אני, ומה אכפת לך? כלום מבקשים ממך אל הפיעור. והוא אינו יודע שעבודתה בכך. והיא לא מניחה אותו עד שיכפור בתורת משה רבו. שנאמר, המה באו בעל פאור, וינזרו לבושת, ויהיו שיקוצים כאוהבם. הייתי צריך לקרוא לפאור בשם מסוים, הייתי קורא לו דת החופש. גם החופש זאת דת. זאת דת עם כללים חזקים מאוד. מה זאת עבודה זרה של פאור? עבודה זרה של פאור זה שאין שום גבולות, אין שום מחיצות. ההתמכרות לפאור היא התמכרות במובן הכי פשוט של המושג התמכרות. כמו ההתמכרות לזנות. של בנות מואב המציאות את הפאור. ההתמכרות הזאת אומרת בעצם מילה אחת, מה אכפת לך? מה אכפת לך, לא יהודי אני, ומה אכפת לך, כמה מקודם בעבר, ולאן אתה שייך, ולאן אתה הולך, מה אכפת לך? בוא נעשה את השחרור הזה לאידיאליזציה אחת גדולה. בעל פאור זאת עבודה זרה כזאת של לעשות את הצרכים בפניו. חז"ל מספרים בגמרא בסנהדרין שפעם יהודי אחד נכנס לעבוד את הפאור. וכשהוא נכנס לעבוד את הפאור אז הוא עובד אותו בצורה שהייתה כל כך נוראית, כל כך דבוקה, כל כך מוחלטת. שבגורל הגדול ביותר זה הרי להטריז בפניו. וכשהוא מסיים את עבודתו בפאור והוא יוצא, היהודי, אומרים כהני הפאור, מעולם לא עבדו איש כך. מדרגה של יהודי פאוריסט, זה לא יכול להיות. שום גוי לא יכול להגיע למדרגה כזו. לקחת את כל כוחות הדבקות ולהעביר אותם לפאור. מעולם לא עבדו איש לכך. זה מדרגה אחרת. סבתא בן אלכס זה היה. יהודי שכבר נתנו לו שם כזה גם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מגיע בעיתוי שהפאור מתחיל להשתולל. ובהשתוללות הפאורית הזאת ישראל נצמד לבעל פאור. הגמרא בסנהדרין דנה בשאלה קשה. מה יותר ממה? להיצמד או להידבק? כלומר, מה יותר ממה? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, או ויצמד ישראל לבעל פאור? נורא. ויצמד ישראל, אומרים חז"ל, כצמיד פתיל. אבל אז הם מנחמים אותנו ואומרים, אבל צמיד פתיל הוא אמנם מחובר אחד לשני בהתכה חזקה, אבל אפשר להזיז אותו, הוא לא דבוק ליד. אבל ואתם הדבקים זה דבוק. אתם יודעים מה התפקיד של פנחס בעולם? פנחס בא לגלות מה במקרה ומה בעצם. פנחס בא לגלות מה שהוא הכי אמיתי שיכול להיות. אני אגיע לתפילה, אבל אני רוצה לפני התפילה עוד רגע אחד במשהו שהוא קשור ממש לאותו עניין. איך מתחילה פרשת פנחס? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. ואז בא הפסוק, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. פעם דיברנו בזה מזמן. לכן אמור, למי? אני מכיר את המילה אמור בתורה הרבה פעמים. אמור לבני ישראל, אמור אל הכהנים, אמור להם, אמור, סתם. לא מופיע דבר כזה. לכן אמור. הנני נותן לו את בריתי שלום. לכן אמור לו, או לכן אמור לישראל. ומה זאת ההדגשה הזאת, הנני נותן לו את בריתי שלום? בואו נצא רק רגע מכל העניינים שדיברנו עד עכשיו על פאור ועל התפילה, נצא שנייה אחת מזה. תחשבו רק רגע על זמרי בן סלו ועל פנחס בן אלעזר. חז"ל אומרים שהדבר הנורא ביותר, התכונה הנוראית ביותר, היא הצביעות. אל תתייראי, כך אומר המלך, אל תתייראי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים, אלא מן הצבועים. לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים, ינאי המלך. אלא מן הצבועים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. אני אף פעם לא הבנתי איך אפשר לעשות מעשה זמרי ולבקש שכר כפנחס. מה בכלל הקשר? אני הבנתי שמעשה זמרי זה זנות. פנחס זה מלחמה, קנאות, דבקות, מסירות נפש. אדם שעושה מעשה מסוים, אבל הוא עושה אותו לא רציני, לא טוב, ומבקש שכר כפנחס, זה משפט מובן. מה פתאום אדם שפועל בפעולה X, מבקש שכר כפעולה בדיוק הפוכה, זה בכלל לא שייך אחד לשני. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה דומה אחד לשני? אם נחשוב לעומק, זה בדיוק לא כך. עם ישראל מגיע, והנה הוא הולך להיכנס לארץ. הם עומדים לפני הכניסה לארץ, ועכשיו פתאום יש שלום. עכשיו פתאום יש נחת. זמרי בן סלו הוא לא איש פשוט. לא ניכנס עכשיו לעומקו ולמי זה זמרי בן סלו ומה זה זמרי ומאיפה הוא בא. זמרי בן סלו, אתם יודעים מי הוא היה? נשיא בית אב לשימוני. וזמרי בן סלו בא ואומר, אפשר להתחיל לחיות יפה באזור. זמרי בן סלו מתחיל חיים משותפים. מדיין וישראל חוברים זה לזה ביחד. אתם יודעים מה הוא שיח אווירה של מדיין וישראל? או של מואב וישראל? כששלמה לוקח את בת פרעה, אנחנו נוהגים לקרוא לזה במושגים שלנו נישואים דיפלומטיים. כאן יש משהו עוד הרבה יותר נורא. כאן יש זנות. מעשה של כזה. אבל שהוא דיפלומטי. מה בעצם עושה זמרי? זמרי בן סלו, מי שמבין את זמרי בן סלו כמי שמחפש יצרו, הם מקטין את כל הפרשה ובדי מקטין את זמרי בן סלו. זמרי בן סלו רוצה להראות עד כמה ההתארות היא גמורה. באמת פסטורליה. באמת מזרח אחד. כולם שותפים. ויושב ישראל בשיטים והולכים ואוכלים ושותים ושמחים ומטיילים בשוק וכבר בוחרים כלי פשטן לבד ובוחרים צרצורי של יין עמוני והמואביות כבר למדו לעשות צרצורי של יין עמוני עם הכשר לפי כל השיטות ושיטת המה אכפת לך מתחילה לפסות. שיטת המה אכפת לך שבה אנחנו מתנתקים מהמחויבות אל השורש, אל העומק, מתחילה לרוץ למעלה למעלה. כשזמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני, אתם זוכרים מי זה שמעון? שמעון ולוי, אתם זוכרים את שמעון ולוי? שמעון ולוי אחרי דינה שלוקחים והורגים את עיר שלמה, את שכם, כי עשו כזונה את דינה אחותינו. עכשיו שוב הולכים להיפגש שמעון ולוי. זמרי ופנחס מגיעים לפגישה, אבל הפעם משני דברים. זמרי לוקח את כוסבי בצור, ולפני כל העדה, אל פתח אוהל מועד, מטשטש את כל העקבות. אומר, אפשר לחיות יחד. אומר בעצם, אולי הגענו לאידיאל, לתקווה. נשיא שבט הקנאים עומד בראש המתנגדים לקנאות הפרובוקטיבית של משה. משהו כזה. זמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני. זה כבר גם שם לא רע. אגב, לה יש שם הרבה יותר עברי מלו. היא בת צור. כוסבי. והכל יחד. אני עכשיו שואל שאלה לא יפה. זמרי בן סלו בא ומראה איך אפשר לחיות בשלום, לא? פנחס בן אלעזר מגיע ולוקח חרב והורס את כל האידיליה. שאלה, למי מגיע פרס נובל לשלום? לזמרי או לפנחס? שניהם עשו את אותו מעשה, שניהם שאפו לאותו דבר. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אוהב השלום ורודף השלום, בא לומר את היכולת שלנו לרומם את מדיין ואת מואב ולהוביל לעולם אחד ומשותף, אל זה נוכל להגיע רק כאשר אנחנו לא נטבע בתוך המדייניות והמואביות הזאת. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. לא ולא לא. לכן אמור, הנני נותן לו, לפנחס בן אלעזר בן אהרון, לאיש של החרב. לכן אמור, הנני נותן לו את ברית השלום. הוא יהיה הכהן הגדול שימשיך להוביל את העולם לקראת בית שיקרא בית תפילה לכל העמים. המלחמה של פנחס היא המלחמה בתפיסת מה אכפת לך, שהופכת להיות לעבודה שלמה, וינזרו לבושת. ויעמוד פנחס ויפלל ותיעצר המגיפה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עמד ועשה פלילים. עכשיו באים חז"ל ועוברים את המהלך העצום. עשה פלילות עם קונו, בא וחבטן בקרקע. אמר ריבונו של עולם, עם ההשפעה הקשה הזאת, עם ההשפעה הנוראית הזאת של זמרי בן סלו, של כוסבי בצור, עם הבלעם בן באור הזה של הרגו בחרב, מי זה בלעם בן באור? הלו אנטו לבן הרמה. אתה זה שמלכתחילה ניסית לשחרר אותנו מהשורשים שלנו, מהזיקות שלנו, לאורך כל הדרך. ואז ניסית לעשות את זה על ידי הקללות שלך, וכשראית שזה לא הולך, באת וניסית לייצר מציאות שלמה שבה אדם אין לו שורש. אדם שאין לו אבא, אדם שאין לו שורש, אדם שאינו יודע מאין הוא בא. ויעמוד פנחס ויפלל. פנחס בא וקישר מחדש את המציאות אל המקור שלה. פנחס בא ועשה פלילות עם קונות, והמימד הכי עמוק של התפילה. ותיעצר המגיפה. פנחס בא ואמר, זמרי בן סלו הוא חיצוני לנו. הוא לא מגלה את מה שאנחנו, הוא מושך אותנו, הוא מעביר איזו מציאות, תראו עד איפה זה מגיע. הוא בא ורואה את כולם בוכים, והם הבוכים פתח אוהל מועד. לאף אחד אין כוח להתעצם מולו. ואז בא פנחס ועושה פלילים. העוצמה הגדולה של התפילה שעוצרת את המגעיפה זאת, התפילה שאומרת, בדין הוא ריבונו של עולם שתרחם עלינו. כי ההתחברות שלנו אל השורש שלנו היא הרבה יותר עמוקה וקבועה ונצחית מכל הטשטושים של מה אכפת לך שיש בעולם. פנחס בן אלעזר הוא איש החרב, אבל החרב שלו היא לא חרב כדי להרוג את זמרי בן סלו. הוא נתכהן בחרבו. הוא זוכה לכהונה בחרב הזאת. החרב הזאת באה כדי לברר האם אנחנו זמרי בן סלו או שאנחנו משהו אחר לגמרי. זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, האיש הזה אוהב השלום ורודף השלום, הוא זה שמסביר למה לבלעם אין מקום לתשובה. כי כל המגמה שלך היא לטשטש ולייצר איזה מין עולם שלם של מה אכפת לך. אני חושב שהם קיימים שלנו וכדור שלנו שיכול לתפוס שהדבר שהכי מקשה על הכוח לתפילה הוא החיים באווירה של מה אכפת לך. כדי להתפלל צריך להתחבר אל המקור, צריך להתפלל, להתפלל זה כמו פטין, זה כמו פטיל, זה כמו איזשהו חוט שמחבר את עצמו ומרתך את עצמו ונצמד למשהו במקור. מה אכפת לך יכול להוביל להתחברות אל הכלום. הייתי קורא לזה כמעט להיות מחובר אלא להיות תלוש. להיות תלוש באופן של דת של תלישות. זאת הזונה המואביה שכל פעם כשהיא שומעת איזה עקיבות של שורש והלא יהודי אני, היא זורקת לנו את מה אכפת לך. זה כל כך מוכר. ופנחס הוא זה שעומד ומגלה את תפילת העמידה. פנחס הוא זה שמגלה שיש עמוד שדרה ששום מה אכפת לך לא יכול להרוס אותך. שיש עמוד שדרה יציב, חסון, קבוע, ששום רוח מצויה ושאינה מצויה לא יכולה להפיל אותו. מה היה לאברהם אבינו שם בסדום? אברהם אבינו חוזר לסדום. ואברהם אבינו מגיע לסדום ומגלה שבעצם לא יצא כלום מהתפילות שלו. ואפשר להיכנס ממש ברצון. וישכם אברהם בבוקר. וכל הארץ כיתו הכבשן עולה מלמטה. ולא הצליחו התפילות, ולא הצילו את סדום. אבל הוא משכים אל המקום אשר עמד שם את פני השם. מי שקובע מקום לתפילתו עליו אומרים אי חסיד, אי ענב מתלמידיו של אברהם אבינו. הוא עומד את פני השם והעמידה שלו הרבה יותר חזקה מכל כיתורי הכבשן שעולים מלמטה. הוא מלמד אותנו איך ממשיכים לעמוד בתפילה גם כאשר המציאות נראית לגמרי אחרת. הכל נראה הרוס, הכל נראה שבור, הכל נראה כבשן. וזה הפלא ופלא. מה כן יוצא שם מסדום? מה כן יוצא שם מסדום? משם יוצא מואב. משם יוצאים עמון ומואב. בדרך, לפני שמואב הזה יתהפך בכל ההתהפכויות עד שיצא ממנו בסוף משיח בן דוד, הוא יתגלגל בעולם בדמותן של בנות מואב, שינסו עוד פעם לעשות כיתור כבשן רוחני. ועוד פעם צריך יהיה לבדוק את עמוד השדרה שלנו. כשצריך דוד המלך לתאר איך פנחס עצר את המגיפה, הוא לא לוקח את החרב, הוא לא לוקח את הוויקו מתוך העדה, הוא לוקח את הוויעמוד פנחס ויפלל. נכון, הסדין בזמרי וברשעים, אבל ויעמוד פנחס ויפלל זה עשה פלילות עם קונו. עשה פתיל בין המציאות לבין קונו. ואמר ריבונו של עולם, ראה, מה יותר קבוע? מה יותר יציב? זה או שני אלו? בא וחבטן לפני המקום ואמר לו, על אלו ימותו 24,000 מישראל? כך נעצרת מגפה. ויעמוד פנחס ויפלל. איך עצר אהרון הכהן את המגפה, את מלאך המוות בפרשת קורח? הוא לוקח את הקטורת וירוץ אל תוך הקהל ויעמוד בין המתים ובין החיים ותיעצר המגפה. העמידה הזאת היא יסוד התפילה. והקושי של העמידה הזאת הוא דווקא כאשר הכל הכל נראה כל כך תלוש מהשאיפה למקוריות. לפעמים באמת חסר, ואז יותר מובן שהולכים ומתפללים. יעקב, חושך, וילם שם, קיבה השמש. הוא במקלו, אין כלום. נו, אז מה עושים? אז ודאי שמתפללים. ויפגע במקום, ואין פגיעה אלא פתילה. יצחק יוצא למקום שכל כך מתאים בו, ויצא יצחק לצוח בשדה ומחכה, אנחנו גם יודעים למה הוא מחכה, והנה הוא רואה את מה שהוא מחכה לו. אברהם הופיע בזמן שנראה כאילו אין טעם לתפילה, או אין כוח לתפילה, או אין כוח לא רק במובן כי כבר עייפים, אלא אין כוח אולי במובן של אברהם שרואה את כיתור הכבשן, ואולי במובן של ימי הפאור, של איזו מין תרבות מה אכפת לך גדולה. של תרבות התמכרות כזאת, של להשתחרר מהניסיון לדעת מי אני ומה אני. ואז בא פנחס ומגלה מחדש את כוחה של התפילה. את כוחה של העמידה, את כוחה של הפלילה, בא ועשה פלילות עם קונו. מעשה זמרי ומעשה פנחס נובעים לכאורה, לכאורה, לכאורה מאותה מגמה. אלא שמעשה פנחס הוא המעשה שבא ללמד איך רק כאשר אנחנו נדע להתחבר אל המקור של הכל ולהידבק בו בבחינה הזאת של פלילות, של פתילים, של צמיד פתיל, נוכל לגלות שההיצמדות לבעל פאור היא אך ורק חיצונית. משה רבינו כשמת, לא יודע איש את קבורתו, עד היום הזה. אבל רק דבר אחד אנחנו יודעים עליו, שכשהוא נקבר, הוא נקבר מול בעל פאור. כתוב בתוספות, בסוף מועד קטן, למה קברו את משה מול בעל פאור? מאותו ספות, כי כל השנים כולם, תמיד תמיד, כל שנה יש פעם אחת שעולה הפאור ומנסה לשטוף את העולם. איזה מדרש לי. ואז עומד משה ומוריד את הפאות. הניסיון של הפאור לשטוף את העולם הוא הניסיון של הפאור שכולנו מכירים אותו. משה המתפלל הגדול, משה המתפלל את התף קוף תתבר תפילות שלו, משה המתפלל את התפילה הקצרה ביותר והארוכה ביותר, משה מלמד התפילות הגדול, עומד מול הדביקות השלילית כביכול, התפילה היא של הפאור. ובכל פעם שהפאור עולה, מצליח להוריד אותה. הדרך לנצח את הפאור מוזכרת על ידינו תמיד. כשאנחנו אומרים, ואתם הדביקים באשם אלוקיכם חיים כולכם היום, אנחנו לא תמיד זוכרים שאנחנו אומרים את הפסוק שבא אחרי הפאור. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוקיך מקרבך. ואתם הדביקים, זאת האנטיתזה לאיש אשר הלך אחרי בעל פאור. הדביקות הזאת זה הבחינה של ויפלל. הדביקות הזאת זאת הבחינה של תפילה שכשאנחנו מתדבקים ומתמלאים בה נוכל להתפלל ממנה שתעצר המגפה. היא רצון באמת שנזכה ויעצרו כל הכאבים האלה, המגפות האלה שמסביבנו, בתוכם נזכה ונראה ברפואתה השלמה והמהירה של ענת בת מלכה. נאמר פרק תהילים ביחד.